נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן אורי כהן ושלמה פולק, והיום נפתח בנושא ההחלטות בחיים. לא פעם כשאדם עומדים בפני החלטה משמעותית וכבר הם סיימו לערוך את הבדיקות הנחוצות ולברר עד היכן שידם משגת, הם מוצאים את עצמם ממשיכים להתלבט בלא צורך, תוך חזרה שוב ושוב על אותן שאלות שכבר נבדקו, נבחנו עד דק. לדוגמה, כשמדובר בשידוכים, לא פעם קורה שאחרי כל הבירורים הם הסתיימו כבר. נראה שישנה התאמה אפשרית, ובכל אופן לא מצליחים להתקדם אל השלב הבא, אלא חוזרים שוב ושוב להעלות שאלות שאולי מוצדקות, ראויות, אבל אלהן שאלות שכבר נבחנו. הן שאלות מתוך החשש שמה החמצנו מידע חשוב, אבל ההחמצה היחידה שישנה היא ההחמצה של היכולת להחליט. כי לשאול שאלות זה הגיוני, נכון אפילו מצוין, אבל כאשר נשאלות שאלות רבות מדי שחוזרות על עצמן שוב ושוב, מדובר במהלך לא הגיוני, לא בריא. הגיוני לשאול שאלות, אבל לא הגיוני לשאול פעם אחר פעם את אותן שאלות? מה שנובע לא פעם מחשש עמוק יותר לקבל החלטה סופית, ובמילים אחרות מהפחד לטעות, או לקבל את ההחלטה שהיא לא הכי מדויקת, הכי נכונה. השאלה האמיתית שעליה אנחנו מתבקשים לתת מענה היא, מי אמר שמדובר בהחלטה נכונה, ומה יקרה אם יתברר שההחלטה היא שגויה? אבל האמת שעל השאלות האלה אף פעם לא תהיה תשובה, כי הנתון החשוב ביותר כדי לענות על השאלות האלה זוהי ידיעת העתיד שאיננה ידועה לבני האדם. כמעט ביחס לכל החלטה בחיים לא נוכל לקבל תעודת ביטוח. בסופו של דבר בני אדם נדרשים לקבל החלטות בלי לדעת את העתיד, ולכן כמעט אף פעם אי אפשר לקבל החלטה שהיא 100% נכונה, שהרי הנתון המשמעותי, העתיד, לא ידוע בהווה. החלטה נכונה היא לא החלטה שבוודאי תוכיח את עצמה בכל מצב, בכל סיטואציה בעתיד הרחוק. החלטה נכונה היא לא החלטה שלא תתברר כשגויה בעקבות גורמים שונים שהם לא בשליטתו של האדם. החלטה נכונה היא זו שתתקבל באופן נכון על סמך הנתונים שהיו לפני האדם במועד קבלת ההחלטה. ייתכן שההחלטה שנכונה כיום תתברר כהחלטה גרועה בעוד מספר שנים. אבל זה לא אומר שקיבלנו החלטה גרועה, אלא קיבלנו החלטה שהייתה נכונה לשעתה, וכעת התפתחנו, פקחנו את העיניים, כעת הנסיבות השתנו, ובגלל המצבים האלה ואחרים, ההחלטה היא לא מספיק טובה לנו, או לא טובה בכלל. אבל בזמנו כשהחלטנו אותה, החלטנו על בסיס מי שהיינו אז, וזו הייתה החלטה נהדרת, החלטה נכונה לאז. למשל, אדם עשוי לבחור מקצוע מסוים שלמיטב הבנתו מתאים עבורו, מספר שנים מאוחר יותר הוא עלול לגלות שהמקצוע דורש תכונות מסוימות שהן לא באמתחתו, או שזה כבר פחות מעניין אותו המקצוע הזה. נסיבות החיים השתנו מאז שהוא קיבל את ההחלטה, מה שהופך את העיסוק במקצוע ללא רלוונטי מבחינתו. במקרים אחרים יכול להתברר שהשוק שהציג ביקוש רב מאוד למקצוע מסוים עבר שינוי מהותי, וכעת המקצוע כבר לא מבוקש. בכל המקרים האלה, או מקרים דומים לכך, מדובר על החלטה שהייתה נכונה בשעתה. גם אם בדיעבד התברר שהיא לא נכונה בעתיד, היא התבססה על נתונים שהיו קיימים בזמן קבלת ההחלטה, והיא הייתה החלטה נכונה. עובדה זו לא עומדת בסתירה לכך שבהחלט ייתכן שלאור הנסיבות, כדאי לבחון את ההחלטה פעם נוספת. אולי להפוך אותה על פיה. מה שהיה לפני כמה שנים, הדבר הנכון ביותר לעשות, לא בהכרח כעת הוא הדבר הנכון ביותר. אבל זה לא אומר שטעינו, אלא שבחרנו על בסיס הנתונים שהיו ידועים אז. לא פעם, רק אחרי שאנו מקבלים החלטה שמאפשרת להתנסות בתחום מסוים, אז אפשר לגלות מתוך הניסיון שהתחום המדובר הוא לא מתאים. אבל לא יכולנו לדעת לפני שהחלטנו, אם כן ההחלטה היא לא טעות. כדי שנוכל להחליט, היינו צריכים להתנסות, אולי גם לטעות. לא מדובר על החלטה שגויה, כיוון שבלי התנסות, שההחלטה אפשרה אז, לעולם לא היינו יכולים לגלות את חוסר ההתאמה שלנו לתחום הזה. אפשר לדמות את זה למסע, שבמהלך המסע לא פעם צריכים לצעוד בשביל מסוים למשך זמן מסוים, רק כדי לגלות שהוא לא מוביל לשום מקום. במקרים אחרים, השביל לא יוביל אותנו אל היעד, אלא אל שביל אחר, שהוא המוביל אל היעד שרצינו. לפעמים התחלנו מסע, ולא ידענו שתחילת המסע היא בשביל מסוים, ונסיים את המסע בשביל אחר, או בעשרה שבילים אחרים. רק אחרי שצועדים כברת דרך, אז מגלים איזשהו שינוי שהתחולל, שלא מאפשר להמשיך לצעוד באותו מסע. אז חוזרים אל נקודת המוצא, או הולכים לצומת אחרת, ולכן זו תהיה שגיאה. להניח שהבחירה במסלול הראשון הייתה מוטט מלכתחילה ולסבול מרגשות אשמה וחרטה ולמה עשיתי ואיך עשיתי, כי בנקודת הזמן בה בחרנו לצעוד בשביל הזה, לא הייתה כל דרך לצפות את התוצאות. ההחלטה שהתקבלה בשעתה, הבחירה בשביל מסוים בנקודת זמן מסוימת, הייתה נכונה ומדויקת, גם אם בשלב מאוחר יותר יש לבחון שוב את תמונת המצב ולחפש דרך אחרת. חשוב להדגיש, הדברים הם בעלי חשיבות מכרעת להחלטות רבות שמקבלים בחיים. כי בהרבה מאוד מקרים, בגלל שבני אדם מחפשים את ההחלטה המדויקת ביותר שתהיה כל החיים, הם נמנעים מלהחליט, ובכך הם טועים בטעות הגדולה ביותר שישנה. לעשות את הטעות הגדולה ביותר זה לא להחליט בכלל. לעשות טעות יעילה זה טעות שיש בה מגמה. זו טעות שיש בה התנסות. כי האדם נעשה חכם בעקבות הניסיון, ואי אפשר שלאדם יהיה ניסיון בלי שיהיו לו טעויות. אם כן, כדי שאדם יהיה פיקח, יכיר את עצמו, את העולם, את הצרכים שלו, את מה שהוא יכול לתת, את מה שהוא יכול לעשות, את מה שהוא ראוי לבחור, הוא חייב ידיעה לפקוח את העיניים. כדי שאת זה יהיה לו, הוא חייב ניסיון. אי אפשר ניסיון בלי טעויות. אבל כאשר נקודת המוצא של האדם היא נקודת מוצא כזו שרואה הצלחה, רק החלטה שהוכיחה את עצמה לאורך ימים ושנים כל הזמן, לכתחילה ניגש לכל החלטה ביסוס, לכל דרך חדשה בה נבחר, לא נהיה בטוחים כן כדאי, לא כדאי, ואז אנחנו נמנעים מכל עשייה, כי הם מחפשים את המושלם. אבל המושלם לעולם לא יכול להיות, בגלל שהנתונים שמרכיבים את המושלם לא ידועים, מכיוון שהעתיד לא ידוע. אדם עשוי לבחור, לדוגמה מקצוע, מקום מגורים. אחרי שההחלטה כבר נפלה, הספקות, ההתלבטויות, לא יניחו לו. הוא ממשיך להתלבט, הוא ממשיך להסתפק. מה ששואב ממנו אנרגיה רגשית רבה, הוא סובל מזליגת אנרגיה, מה שמונע ממנו להפיק את המירב מהבחירה שלו. ואז הוא עשוי להמשיך להתמקד בהססנות למשך שנים רבות, הרבה אחרי שהבחירה כבר הייתה עובדה מוגמרת. הוא עדיין מהסס. אני כן עשיתי נכון? אני לא עשיתי נכון? וההססנות הזו, לא רק שהיא לא מביאה תועלת, היא מונעת מהאדם לחוות, לשהות, לבדוק, לבחון, מכיוון שהאדם הוא כל הזמן שופט את ההחלטה, מהסס. אז אי אפשר לחוות. נהדר שהאדם רוצה להיות שיפוטי כלפי עצמו, אבל שיש שיפוטי פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשנה, או פעמיים ביום. אבל לא שעות רבות במהלך היום. הגיוני וסביר שאדם מבקש לשפוט את ההחלטות שלו בדיעבד, אבל לפני שאדם שופט, הוא צריך לחוות כדי לדעת מה לשפוט. כשאדם בשלב החוויה, הוא צריך להשתחרר מהשיפוטיות ולהתרכז בחוויה עצמם. רק אחרי שהוא התמיע בתוכו את חוויית ההחלטה, לדוגמה, מקצוע מסוים, מגורים, חברה, רק אחרי פרק זמן, אז הוא יוכל לשפוט ולבקר את ההחלטה. וגם אז, לא לבחון את ההחלטה, בזווית ראייה של רגשות אשמה וחרטה. אלא, אין שמחה כהתרת הספקות, הייתה לי החלטה, בזמנו כאשר החלטתי אותה, החלטתי עם הנתונים שהיו ידועים לי, וזו הייתה ההחלטה, והקדוש ברוך הוא פקח לי את העיניים בתחומים מסוימים, סגר לי את העיניים בתחומים אחרים, ולכן החלטתי מה שהחלטתי, וכיום במהלך החיים, מסע החיים, נפקחו עיניי ואני רואה נתונים חדשים, ולכן אני משנה את ההחלטות ואת הכיוונים. לא יכולתי להגיע לחוכמה של היום אם לא הטעות של אתמול, אז בלי רגשות אשמה וחרטה, אלא עם התפכחות וחוכמה. לא אשמה ורעל רגשי שאדם פעם אחר פעם, איך עשיתי, איך עשיתי, איך עשיתי. לא יכולת לעשות אחרת עם הנתונים שהיו לך בעבר, אז מה האשליה, איך עשיתי? גם אם היית חוזה אחורה בזמן, הרי לא היית חוזה אחורה בזמן עם חוכמה של ההווה, אלא עם החוכמה של העבר, אז היית עושה אותו דבר. אבל היום אתה חכם יותר, פיקח יותר, אז אל תערוס את החוכמה עם עודף רגשות אשמה, אלא תאמר לעצמך, כן, התפכחתי, קדימה, עם הפנים, אל ההתפתחות, אל הצמיחה. נתקן את העבר בעזרת העתיד, לא בעזרת בכי על העבר. מהמקום הזה יוכל האדם להחליט בצורה בריאה ונכונה, יוכל לחוות את ההחלטה ולצאת לדרך במלוא הביטחון והמרץ, עם כל העוצמה, למרות חוסר הוודאות, שתמיד יימצא איזשהו נתון זה או אחר, שעלול לעורר ספק ביחס לעתיד. בכל בחירה, בכל החלטה, יש מימד מסוים של סיכון וסיכוי. חשוב להבין שהסיכון הזה עדיף על פני חוסר מס והססנות, מה שעשוי לנטרל את הסיכון, אבל במקביל לא לאפשר שום סיכוי להתפתחות, ואז האדם יהיה בתהליך שבו הוא מתנוון. הציפייה לכך שכל החלטה תוכיח את עצמה לאורך זמן, בלי תלות בנסיבות, משתקת ומונעת מהאדם ליזום, לפעול, להיות גמיש. במצבים של חוסר ודאות מוחלטת יעדיף האדם להימנע מלפעול, ומרבית המצבים בחיים הם מצבים של חוסר ודאות, כי האדם לא יודע מה יהיה בעתיד. אז כמובן שלא נעודד לקבל החלטה בצורה בזיזה, בלי לשקול את הצדדים, היטב. אין הכוונה לעודד טעויות, או לקבל מלכתחילה בשוויון נפש ובאדישות. לא, ניגש לקבל החלטה, נעשה כל שביכולתנו בהווה, כדי שזו תהיה ההחלטה הנכונה, על סמך הנתונים שיש בהווה. במקביל, נזכור שטעויות הן חלק בלתי נפרד מחייו של האדם שמקדיש את החיים שלו לעשייה ויצירתיות. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים. לשאלותיכם ניתן להתקשר ל-03-903-903-909. 03-903-903-909.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
בחסות רשת מעיין 2000, הסל המשתלם.
לא, למה לי פרטי פולי?
כי אתה נוסע ברכב חדש, בלי לקנות אותו.
וואלה, ספר לי עוד.
ברדיו? אתה יודע כמה עולה לי כאן שנייה? תרשום מספר, כוכבית 2240. ליסינג פרטי פולי של שלומו. פרטי שעולה לכם פחות, טיפולי שנותן לכם יותר. התקשרו כוכבית 2240. שלומו, תמיד כן.
קרנבל פורים בפיופ. קונים ב-550 שקלים מגוון ינות יקב סגל, המייצר יין פראי בשיטות מסורתיות ובמינימום התערבות, ומקבלים במתנה יין מסדרת רכסים מקרמי העילית של היקב. פיופ, יין ואלכוהול. רמת אשכול מישור אדומים ומחניים. כפוף לתנאי המבצע. בתוקף עד 11 במרץ. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
Honorers. בכל מקום, בוגרי הקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו משמשים כשליחי ציבור. מהכנסת דרך עריכת דין, ראיית חשבון, עיריות, יזמות, נדל"ן, עסקים ועוד. הצטרף עליהם כעת. המכינות לגברים מתחילות. לקבלת פרטים נוספים 072-333-4741. הקריה האקדמית אונו.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
למה לי פרטי פולי?
למה? פשוט לנסוע ברכב חדש בלי להתבאס מירידת הערך. התקשרו, כוכבית 2240. שלמה, תמיד כן.
השנה מקיימים מתנות לאביונים בהידור, מעבירים כעת מתנות לאביונים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם נשמח בו ביום עוד יתומים ואלמנות. חייגו ועזרו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
עכשיו ברייטי קיבוץ השלושה, מגוון פינות אוכל פלוס כיסאות נוטפות קריזמה, החל מ-4,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
מאות ילדים נמצאים כל השנה מאחורי מסכה. הם מתמודדים עם רעב יומיומי. בפורים הזה תורמים מתנות לאביונים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם עוד ילדים ייכנסו לבית החם ויקבלו מדי יום ארוחת צהריים חמה. בזכותכם תהיה להם אפשרות להוריד את המסכה. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, תשע אחת, שבע אחת.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי, 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שאלה לחינוך ילדים.
בבקשה.
יש לי שתי ילדות, ילדה בת 8.5 ובת 12.5.
כן.
הילדה בת 12.5 היא מכה את הילדה הקטנה הרבה, וזה קשה מאוד, וכמה שמדברים עם הגדולה זה לא עוזר, ו אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות איתה עם הגדולה.
הילדה בת 12.5 מכה את הילדה בת 8.5. אתם מנסים לדבר איתה וזה לא מצליח. אתם לא אמורים להצליח, הילדה דיבורים. דיבורים לא אמורים לשכנע את הילדה להבין שאמורה להפסיק להרביץ. זה בסדר אם מדי פעם זה עובד, אבל זה בסדר גמור אם והיה, זה בסדר גמור אם והיה, ומדי פעם אתה אומר וזה נשמע, אבל אם והיה וזה לא נשמע זה בסדר. אנחנו יכולים להשתמש בכלי אחר. הכלי האחר אומר כך, אל תשתמש עכשיו בעוד פעם אמירה. תאמר לה, מה פתאום את מרביצה, אל תרביצי, ככה לא עושים הבית. עזוב, תניח לשיחות האלה, תעשה משהו חדש. תאמר לה, תראי, ביתי היקרה, תתפוס אותה בזמן רגוע, שלב, ענייני. תאמר לה כך, תראי, ברגע שאת תעשי משהו לאחות שלך, בת 8.5, תעשי משהו לאחות שלך. התרביצי לה, תרים את היד. אנחנו לא מרשים. אם והיה בדבר כזה יהיה, אנחנו פשוט נשים אותך בחדר לשתי דקות. שלוש דקות. והפרק זמן לא יותר מדי. אנחנו נשים אותה בחדר. תנתק אותה מההוואי, מהחברה, מהאווירה. תנתק אותה. זה לא בפעם אחת יעזור. אבל 20-30 פעם כאלה, בענייניות, יבש, קר, ענייני. אל תוסיף עוד מילים, אל תוסיף עוד שיחות מוסר, אל תוסיף עוד הסברים, אל תגיד לה שהיא לא בסדר, אל תגיד לה שהיא מתנהגת בצורה לא נכונה. שום דבר. לא להסביר כלום, לא לדבר. לתת למציאות לדבר. לתת למציאות לדבר זה אומר שהיא רואה שישנו כלל, אם אני מרביצה, אני נכנסת לחדר. לאחר מכן...
אבל שהיא לא תשמע לזה.
אתה תיקח אותה בכוח. ברור שהיא לא תשמע. אני לא מצפה שהיא תשמע. אם היא לא שומעת לו להרביץ, היא לא תשמע להיכנס לחדר. זה בסדר? היא בת 12 וחצי, זה השלב האחרון שבו אתה יכול לחנך למשמעת. לאחר מכן היא הרבה הרבה יותר קשה. זה התקופה האחרונה שעוד יש מה לדבר, שעוד יכול להשתמש בשיטה עוד הקלה. בבת אחת, תיקח אותה, תגיד לה, תכין לעצמך עכשיו, שבוע, שבועיים שבהם תהיה יותר בבית, אתה או אשתך, ותהיו מוכנים לתוכנית הזאת. תוכנית שאומרת, יש מכה, נכנסים לחדר. כמה פעם? שיהיה 10 פעמים ביום. תגיד לי, אבל זה לוקח הרבה זמן, אני אענה על זה. ולצוק עליה, ולהתווכח איתה, ולהוכיח אותה, זה לא לוקח הרבה זמן. זה לוקח הרבה זמן, וזה גם לא יעיל. לא צריך לדבר איתה. זהו, סיימתי עם שלב הדיבורים. אם הדיבורים היו עובדים, זה מצוין. זהו, אין פתאום איזושהי נוסחת קסם, איזושהי אמירה, איזשהו רעיון נהדר, עוד איזשהו מאמר חזל, שאם תאמר אותו, פתאום הבא תגיד, אה, על זה לא חשבתי, עכשיו אני אפסיק את זה. זה לא הולך להיות. היא לא תלמד דרך דיבורים. היא תלמד דרך מעשים. היא תלמד דרך תגובה שהמציאות אומרת, אין אפשרות להרביץ ולהיות בסלון, ולהיות בחדר, ולהיות ליד האחות, ולהיות רגיל. אין אפשרות. אבל גם לא לנהל שיח. כי אם אתם מנהלים שיח, אתם מנהלים שיח ביניכם, דווינה. אז היא אומרת, אני רוצה להרביץ כי הציקו לי. ואתם אומרים, לא מרביצים. אז היא אומרת, אבל הציקו לי. ואתם אומרים, אבל לא מרביצים. ברגע שיש שיח כזה, זה הורס את כל הסמכות. אי אפשר שתהיה סמכות ויהיה שיח בין הורים לבין ילדים. סמכות זה אין שיח. אם יש שיח, זה כבר לא סמכות. אין שיח. לא מדברים. אחרי זה, חצי שעה לאחר מכן, אחרי שהרוחות נרגעו, תיקח את הבת שלך ותגיד לה. אני יכול להבין אותך, לפעמים זה לא נעים, שאחות הקטנה לקחה, עשתה. בואי נדבר, בואי נתכנן, מה נעשה פעם הבאה אם דבר כזה קורה. אבל להרביץ לא, אם להרביץ נכנסים לחדר. אבל בואי נדבר. אין בעיה שתנהל את השיחה מלב אליו. אין בעיה לבדוק מה קורה, מה מפריע לך. אבל לא מתי שמגיע תגובה מיידית. מרביצים, נכנסים לחדר. עכשיו יש סיבה, יש שורש למה מרביצים? לא בודקים את זה כעת. כי אין שורש שמצדיק אלימות. אין שורש שמצדיק אלימות, בכל אופן במקרה שאתה מתאר. אז אם אין שורש שמצדיק אלימות, אז על כל אלימות ישנה תגובה מעשית, עניינית, בלי דיבורים. ואם רוצים דיבורים, וזה יכול להיות מצוין, אם רוצים ללכת למקום יותר שורשי, נהדר, חצי שעה לאחר מכן, אחרי שכולם שכחו מהזמן שהיא הלכה לחדר, מהאלימות, מהמכה שהיא הרביצה לאחות, אחרי שכל זה נגמר, אז אפשר לפתוח מחדש, ולהגיד מה מפריע לך, מה אחות שלך לקחה לך, ואיך אנחנו עוזרים לך, מה נעשה פעם הבאה, וכל מיני שיחות יפות, נהדרות וחשובות, שקשורות אל הנפש. אבל זהו. זה רק יעשה חצי שעה לאחר מכן, אחרי שהיא יודעת שגם אם כואב, אין סיכוי להרביץ.
תודה רבה,
רב.
אפשר
לשאול
עוד שאלה?
בבקשה.
בקשר, אם היא צריכה שיחות אותו ילדה הגדולה.
כן.
והיא לא מעוניינת בשום פנים ללכת לשום שיחות, לשום יועץ, לשום זה.
היא לא צריכה ללכת ליועץ על פניו. משהו? אני לא מכיר אותה, אבל על פניו בגיל הזה לא למהר.
לא, בדברים אחרים, לא רק
כן,
בזה.
כן, כן. אז אתה שואל אם אני מכיר מישהו? לא שמעתי מה שאלת?
לא, לא, מה יש לעשות שהיא תסכים ללכת?
תראה, אני רק אומר משפט אחד, לא קשור אליך. כי אני לא מכיר את המקרה. באופן כללי צריך להיזהר לא למהר לשלוח בגילאים כאלה טיפולים, מכיוון שילד זה לא כמו מבוגר. כשהוא הולך לטיפול הוא בטוח שהוא בעייתי. מבוגר מבין שיש לי בעיה ואני לא אדם בעייתי. אצל הילד הוא לא תמיד עושה את ההבחנה הזאת.
כן, זה מה שמרגישה, שאם היא תלך.
נכון, נכון. הם לא יודעים תמיד לעשות את ההבחנה הזאת. ולכן, יש היום כל מיני שיטות נחמדות של משחק וכדומה, שזה כבר דברים שהם פחות מוגדרים ברמת השיח כטיפול, על אף שזה כן טיפול, ויותר כחוויה וכדומה, ולכן הדבר יכול להיות יעיל יותר. בסדר, בכל אופן, לא כדאי לקרוא לזה לא טיפול, ולא משהו בסגנון הזה, אלא יותר מילים בסגנון של או משחק, או נלמד איך אפשר יותר למצוא חברים ודברים כאלה, אבל משהו שהוא כמה שיותר שטחי וכמה שפחות המילה טיפול. כל טוב.
תודה רבה.
ערב טוב. שלום וברכה.
שלום לכבוד הרב, שלום וברכה. שאלה ושלום בית.
כן.
זוג ש... שהאישה הולכת לטיפול קרוב לשנתיים וחצי אצל מטפלת, לא יודע בדיוק מה רמת המקצועיות שלה, אבל והיא הייתה צריכה את זה כדי לחצים נפשיים וכל מיני טענות, והבעל הרשה לה את זה, אמר לה אין בעיה, מה, למה לא? ולאט לאט היא הרווה אותה גם מה שקורה בשלום בית וביחסים בינו לבינה, ונהיה לה תלות באותה אישה.
כן.
זאת אומרת, היא פשוט, אפילו שהבעל אמר לה, אל תצרי את היותר קשר, כי היא ממש אומרת דברים ממרידה כאילו, ועושה הכל בכוחניות ודברים. אז הבעל אמר לה, אל תתאמתי בקשר, הלכה, קנתה פלאפון אחר בשביל להמשיך להיות איתה בקשר, והסתירה את הפלאפון הזה. איך מנתקים את הקשר הזה בעצם, איך הבעל אמור להתמודד במצב כזה, שיש מישהו שמתערב בחיי הנישואים, ואותה אישה לא רוצה בכלל לשמוע את הבעל. הבעל רוצה להשמיע את הדברים שלו, לשמוע מה קורה עם אשתו, מה מעיק עליה, למה היא מתנהגת. היא לא מוכנה להשמיע. מה עושים?
היא לא מוכנה לשמוע.
היא לא מוכנה לשמוע, סליחה, את הבעל.
כן. תראה, הנחת היסוד היא שבגדול, האישה, כמה שהיא תהיה תלותית במטפלת, בדרך כלל, כן? כמה שתהיה תלותית במטפלת, שזה בדרך כלל כמובן תהליך לא בריא ולא נכון, כמה שהיא תהיה תלותית במטפלת, בדרך כלל הצורך של בני אדם בשלום בית ובלהיות הורה, הוא בדרך כלל חזק יותר. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי יש לשים לב מה באמת גם כן מטריד את האישה. כלומר, בהרבה מאוד מקרים, אני לא מציין שזה המקרה הזה, אני אומר מקרים אולי שהם אחרים, אבל מזה נוכל ללמוד משהו לגבי המקרה הזה, ויחד נוכל לחשוב. במקרים רבים, לדוגמה, אנשים אומרים, אשתי הלכה ללמוד, הלכה להרצאה, הלכה לטיפול, פתאום פקחה את העיניים והבינה כמה היא סובלת, ומאז המצב בשלום בית הוא היה לא טוב. זוהי טעות. זו טעות בהרבה מאוד מקרים. זה לא קשור לכך שבעינם פוקח את העיניים. אי אפשר לפקוח את העיניים ולהגיד לאדם שהוא סובל מהדברים הכי חשובים לו ולהרוס את החיים שלו. אם והיה ולא היה סבל לפני, אין סיכוי, כמעט ואין סיכוי, שיגיע אדם ויפקח לאדם אחר את העיניים ויגיד לו, רע לך בשלום בית, ובאמת היה לך טוב בשלום בית, ועכשיו רע לך בשלום בית. מדובר על כוחות על, שמי יש לו את הכוחות האלה לגרום לאדם להגיד לו, רע לך עם הילדים. רע לך עם אשתך, רע לך עם בעלך. אתה לא יודע, אבל רע לך. הרי פוגשים את המטפל הזה, את ההרצאה הזו, את הקורס הזה, את הלימודים האלה, שעה בשבוע, שעתיים בשבוע, כמה זמן כבר פוגשים את זה? האדם הוא חי יום-יום, עם הבעל, עם האישה, עם המשפחה. ולכן, סבירות מאוד נמוכה, שבאמת יכול להיות מטפל, שהוא יגרום לאדם לומר לו, תפקיר את כל החיים שלך, עד היום חשבת שטוב לך, אני אומר לך עכשיו שרע לך, ומכאן ועליך אתה סובל. אין דבר כזה. היה סבל לפני, שאולי בטיפול הצליחו יותר להגדיר אותו, הצליחו לשים איזה שהם גבולות, הגיעו לנקודת קצה, שגם בלי טיפול היום מגיעים לאותה נקודת קצה. זה לא, בהרבה מאוד מקרים זה לא קשור לטיפול. זה קשור לכך שהיה בעיות בהרבה מאוד מקרים לפני. אני לא אומר בצורה גורפת, לא בצורה גורפת, אבל אני אומר כן, שוודאי, יש מקרים רבים שאין לתלות את הבעיות בגורם אחר. יש לתלות את הבעיות שבאמת ישירות בשלום בית. יש לשמוע מה עכשיו, נגיד, האישה, מה היא אומרת? זה לא שבדרך כלל הולכים לטיפול, והמטפל, המטפלת, אני אומר, הסבירותי, אני יוצא מתוך הנחת יסוד שבני אדם הם נורמליים. הסבירותי שהמטפלתי לא תוכל להגיד, לא תוכל להגיד לאישה, תקשיבי, את אומרת לי שטוב לך, אני אומרת לך שרע לך. אי אפשר כמעט לשכנע בעינם שרע לו אם טוב לו. מה שיותר נכון בדרך כלל לעשות הוא כיוון אחר. הוא ללכת אל האישה ולהגיד לה, עזבי, בוא, אני לא נכנס עכשיו למטפלת שלך, את כן תלויה בה, את לא תלויה בך. לא זה הנושא עכשיו. יש נושא אחר, לא מדברים יותר על המטפלת הזאת. מדברים על משהו אחר. המדברים על כך שיש לנו את החיים המשותפים שלנו, את הילדים שלנו, את העתיד שאנחנו רוצים לבנות אותו יחד. בוא נדבר עליו, בוא נדבר עניינית. מה את רוצה, מה אני רוצה, חוסים פשרות אלה ואחרות. ככל שאתה פחות תיתן מקום למטפלת, אז יהיה פחות מקום למטפלת. אתה הרי לא תצליח, כנראה על פניו, להוציא את המטפלת מהחיים של האישה הזאת. אנחנו גם לא יודעים אולי המטפלת היא כן עוזרת, לא עוזרת, אנחנו לא יודעים מה קורה שם בדיוק. אנחנו כן יודעים שבינתיים המצב הוא לא טוב. אולי לא כדאי לתלות את הבעיה במטפלת, כדאי לתלות את הבעיה בדרך כלל בצרכים היותר בסיסיים שיש לבני אדם. אז מן הסתם, לאישה יש צורך למשפחה? זה צורך. זה קשה להתעלם מהצורך הזה, קשה שלאדם לא יהיה את הצורך הזה, קשה לאדם לוותר על הצורך הזה, הוא באמת צריך לסבול המון כדי לוותר על הצורך הזה. וגם לך יש צורך במשפחה, בשלום בית, מצוין. יש לכם את הגשרים הכי פוטנציאליים ואפשריים שאפשר לעשות. היא לא הרי תרצה להתחתן עם המטפלת שלה. היא יודעת שהיא לא תפגוש את המטפלת יותר מאשר שעה או שעתיים בשבוע. זהו. אולי יש איזושהי תחושה שנחמד שמה, מספרים את הצרות, מספרים בעיות, שם אומרים לי כמה אני טובה, כמה אני בסדר, או כל מיני אמירות מועדדות, מחזקות, מעורות תקווה, או כל הרגשה זו אחרת. בכל אופן, מה שחשוב לנו בהקשר הזה, זה שכן, אתה מבחינתך תלך על שיחה יותר עניינית בינך לבינה. תיקח צורך אחד, כל יומיים, כל שלושה, צורך אחד. מה את רוצה? מה אני רוצה? בוא נדבר, בוא נדבר עכשיו על הדוגמה, הניהול של כלכלת הבית. זהו, איך את רוצה, איך אני רוצה, בוא נמצא פשרה. יומיים, שלושה, לאחר מכן בוא נדבר על החינוך הילדים. כל פעם נושא אחד, לא לקחת הרבה נושאים. לא להכניס את הסיפור של המטפלת, כי מה שאני מבין, כל פעם שאתה תנסה להגיד מילה רעה למטפלת, היא יותר תעצים את המטפלת, והיא תגיד כמה היא המושיעה, וכמה היא הטובה, וכמה היא זו שהאירה את העיניים שלה ופקחה, ועשתה לה טוב, ולא נצא מהסיפור
הזה. זה ברור, אבל הרב, אבל הבעיה שאני מושב ומדבר איתה, אז היא אומרת, טוב, אני אחשור על זה, אחר מכן מרימה טלפון לאותה יועצת מטפלת, וכאילו היא אומרת למה, איך להתנהל ואיך להגיד. כאילו זה לא היא. כאילו אני מרגיש שמישהו אחר מדבר מהגרון שלה.
אני מבין, אבל תשים לב. בוא נגיד עכשיו, אני אקח דוגמה. אשתך אוהבת לאכול מאכל חלבי. ואתה אומר לה, מה דעתך אני אתן לך מאכל חלבי? אז היא מתקשרת למטפלת ואומרת לה, לא, מה פתאום, תקרי רק בשרי. אבל אני לא אוהבת בשרי, לא, לא, תקרי בשרי, כי אמרת לך לקחת בשרי. טוב, אז היא תיקח בשרי. אני קיצוני. אבל אנחנו צריכים לשים לב, המטפלת היא לא תוכל להגיד דברים שהאישה היא לא מזדהה איתם. היא לא תוכל להגיד לה משהו שהוא לא גם כן ממנה. ולכן אני מנסה לומר, זה לא כדאי לומר שהמטפלת מדברת מקורונה. אולי המטפלת עוזרת לה להביע את עצמה, אולי המטפלת מעצימה בעיות. יכול להיות, אני לא עכשיו נותן איזושהי תעודה חיובית או תעודת הוקרה או משהו חיובי למטפלת. אין לי מושג מה קורה שם, אני לא יודע. אבל אני כן אומר, בוא נצא מתוך הנחות יסוד בסיסיות, שכמעט ולא ייתכן שהיא תלך למטפלת, והמטפלת תגיד לה, תשים מה שאת לא אוהבת, כי אני המטפלת אמרתי לך. אם היא תשאל את המטפלת, היא תגיד לה, טוב, בא לי אמר לי, מה אנחנו עושים בחינוך הילדים? אז היא תשאל אותה, טוב, הוא כעס עלייך? הוא צעק עלייך? הוא צעק, אל תדברי איתו. אני סתם מביא דוגמה, אני לא אומר שזו דוגמה נכונה. יכול להיות שהיא לא מקצועית, יכול להיות שהיא לא עושה את זה בצורה נכונה, אבל זה כנראה משהו בסגנון הזה, ולכן יש לבדוק את הפרטים. לא כדאי לנהל את השיחה הזו כל הזמן מול שתי דמויות. נהל דמות אחת, במקום רק אשתך, אם זה הדמות היחידה שיש לך מולה, אם והיה, ועכשיו אתה מדבר איתה, והיא הולך לדבר עם המטפלת, עזוב, אל תיכנס לראש שלה. מה התשובה? מה הגעת למזכרה? כאילו, תיקח את זה, כאילו היא הלכה לחשוב לבד.
זה
אם היא הייתה הולכת לחשוב לבד, אז היית מקבל את זה. אז היא הלכה לחשוב עם עוד מישהו אחר. אבל זה בסוף...
אפילו אם זה הרסני?
אני, אבל הרסני היה קורה גם בלי המטפלת. כי הרסני... זה החוסר...
לא, היא צריכה אישור, זה לא היה קורה, היא צריכה אישור של המטפלת.
אבל זה אתה מגדיר ככה. השאלה האם היא צריכה אישור של המטפלת, או המטפלת עוזרת לה להגדיר דברים שיש לה בכל אופן. יש לה איזשהו צורך מסוים. אני לא
נכון,
יודע...
נכון, היא מגדירה את הדברים שבכל אופן.
אז היא מגדירה את הדברים בכל אופן, אז יכול להיות שזה רק מקום של הגדרה, יכול להיות שהאשתך סובר, האישה הזו סובעת מחוסר אמון, יכול שיש לה חרדות. אני לא יודע בדיוק להגיד מה יש שם, ולכן היום היא מפחדת על כל צעד ושעל. היות שהיא מפחדת על כל צעד ושעל, אז לכן היא מתייעצת. אולי עודף מתייעצת. אבל אתה צריך לזכור שבסוף, כל איש, אני אומר כל, רובו ככולו, רוב איש, כמעט כל אישה, תרצה בסוף שתדר עם בעלה. כמעט כל בעלה, תרצה שתדר עם אשתו. אני אומר, המטפלת היא איך שלא נסתכל על זה, היא לא יכולה להכניס מילים שהמטופל עצמו לא היה רוצה להביע אותם. אין כמעט אפשרות שדבר כזה יהיה.
זאת אומרת, הרב אומר לא לתת מקום יותר מדי בחיי הניסויים, גם אם יש מטפלת, לא לתת, זאת אומרת, להתייחס נקודתית...
כי באמת אין מקום למטפלת.
למה שהיא אומרת לאישה.
בדיוק, כי באמת אין מקום, באמת אין מקום. לא השעה, שעתיים, או לא השיחת טלפון שתעזור להגדיר, היא רק צריך לראות את המטפלת, כנקרא לזה, עורכת לשונית. היא עוזרת להגדיר, היא לא יכולה להטמיע צרכים ורצונות שאינם אצל האדם. היא לא גורו. גם גורו לא יודע אם יכול לעשות דבר כזה. היא לא קוסם. אין לה אפשרות לעשות דבר כזה. אין. צריך להסתכל על עצמו.
תודה רבה, יישר כוח.
ברוך תהיה, כל טוב.
כן, תודה, תודה. יישר כוח, שלום.
שלום, ערב טוב. סליחה, נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
קול חי שמח להזמין אתכם לשבת השנתית, הוקרה ללומדי הדף היומי וחגיגת סיום מסכת ברכות. בשבת הקרובה במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, חוויה של עונג והתעלות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי ואיש ירושלים הרב ישראל גליס. חדרים מפוארים, תפריט עשיר ומגוון בהשגחת בדץ העדה החרדית, טיש עונג שבת וזיץ מלווה מלכה בשידור חי. לפרטים והרשמה, ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
לא, למה לי פרטי פולי?
כי אתה נוסע ברכב חדש, בלי לקנות אותו.
וואלה, ספר לי עוד.
ברדיו? אתה יודע כמה עולה לי כאן שנייה? תרשום מספר, כוכבית 2240. ליסינג פרטי פולי של שלומו. פרטי שעולה לכם פחות, טיפולי שנותן לכם יותר. התקשרו כוכבית 2240. שלומו, תמיד כן.
שילן דיגיטל. מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
מי שנכנס אדר מרבין בשתייה של מים מינרלים טעימים לבריאות המשפחה. מבצע במי עדן, מצטרפים ונהנים מחודשיים עלינו בלי התחייבות ומקבלים ארזי בקבוקים וגם כוסות מתנה. חייגו כוכבית 2929. מי עדן, כפוף התקנון.
להעיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוב.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שבוע.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה! למחזורי!
למה לפרטיפולי?
למה? כי זה משתלם יותר מאשר לקנות רכב חדש. התקשרו, כוכבית 2240. שלמה, תמיד כן.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
לילה טוב, כבוד הרב.
לילה טוב, ערב טוב, כן.
אני בן 40 היום, ואני סובל מ... אני לא הרוגד שאני סובל, אבל אני... אני די סובל מגמגום מגיל 6, אז רציתי לשאול אם יש לרב איזה משהו, זה טיפ 2.
כן, יש מספר היבטים שיכולים לעזור. לא, נתחיל מנקודה אחת. יש בגמגום, בהרבה מאוד מקרים כאשר אנחנו מגמגמים, אז בהתחלה אנחנו מרגישים את הגמגום, אבל אז אנחנו מצליחים להתגבר עליו. פתאום יש משפט טוב. משפט שהוא עבד כמו שצריך. ואז כשהוא עבד כמו שצריך, אז אנחנו בלחץ, מתי יגיע הגמגום הבא? ואז אנחנו בלחץ, איך יגיע הגמגום הבא? ואיך שאנחנו בלחץ, אנחנו מתחילים לגמגם. אז הגמגום, בהרבה מאוד מקרים, הוא דווקא נוצר אחרי שהצלחנו לומר משפט יפה, משפט טוב. ואז אנחנו אומרים אותו, ואנחנו בלחץ, מתי יגיע הגמגום, והגמגום מגיע כפי שתיארנו. למה אמרנו את זה? התשובה היא מכיוון שחשוב לדעת שאם אנחנו מסתכלים בהיבט הנפשי, וזה לא מורכב רק מהיבטים נפשיים, זה גם מורכב מהיבטים נוספים, אבל אנחנו נעסוק בהיבט הנפשי. בהיבט הנפשי, בהרבה מאוד מקרים, הגמגום הוא קשור ללחץ. לא משנה עכשיו מאיזה שלב זה נוצר, אבל עכשיו בשלב הזה של החיים, ישנם רגעים של לחץ. ומהמקום הזה, חשוב כמובן להרפות מהלחץ. איך עושים את זה? זו השאלה, איך אנחנו מרפים מהלחץ? אז קודם כל, כל הכבוד לך. כל הכבוד לך שאתה עולה, ואתה שואל שאלה על הגמגום, כל הכבוד, זה לא קל. זה, אני משער שזה לא קל. אנחנו עכשיו רוצים לדעת מה אנחנו יכולים לעשות כדי להסיר את הלחץ. התשובה היא, כשאנחנו רוצים שלחץ לא יהיה, אז הלחץ ישנו. כי כשאנחנו מלחוצים מהלחץ, הלחץ מגיע. העיקרון הוא, זה לא קל, אבל זו מגמה שכדאי להתחיל לעבוד עליה. ככל שאנחנו מרפים יותר ויותר, ככל שאנחנו יותר ויותר, לא מתעסקים בנושא, ואומרים לעצמנו אמירות בסגנון של, כן, נכון, אז אני אגמגם. נכון, אני אגמגם. ככל שאנחנו מצליחים להרפות ולא להתעסק בנושא הגמגום, אז הגמגום הוא פחות מגיע. כי הגמגום מגיע מהלחץ. ככל שיש פחות לחץ, יש פחות גמגום. אבל איך מורידים את הלחץ? כשלא מפחדים מהלחץ, כשמרפים מהלחץ. ככל שמצליחים להרפות מהלחץ, הגמגום הוא פחות בא לידי ביטוי. לכן, מה שכדאי זה, לדוגמה, אם נגיד, אני אתן דוגמה כי אני לא מכיר, אם נגיד עכשיו אתה סובל מגמגום, כאשר אתה סובל מגמגום, אז אתה נגיד מדבר עם אנשים, ואתה מרגיש לא בנוח, אולי אתה מרכין את הראש וכדומה. אני לא אומר שכן, אני רק אומר, לדוגמה, מה שכדאי לעשות, סליחה?
כן.
מה שכדאי לעשות זה להתחיל להתאמן, להסתדר עם הגמגום, לחיות עם הגמגום. אני מגמגם, פשוט להסתכל למי שאתה נדבר איתו בעיניים, וכן, להמשיך לגמגם. לאט לאט להתרגל, אנשים אל תדאג, הם לא מתייחסים לזה יותר מדי, זה לא מעסיק אותם יותר מדי. אחרי דקה, פחות מדקה, הם התרגלו לזה, וזה כבר לא מעסיק אותם, וזה לא מעניין אותם, ודקה אחרי שהם סיימו לדבר איתך, הם לא מתעסקים יותר בנושא הגמגום. אתה, כמובן, תעסק בזה יותר, אבל הם לא, אבל זה בשורה טובה בשבילך. למה? כי ככל שאתה תוכל יותר לומר, כן, אני מגמגם, אני מגמגם, ולדבר עם האנשים, ולא להוריד את הראש, ולא להימנע עם מפגש, ולא להימנע משיחה, ככל שתוכל להפוך את הגמגום לחלק מהחיים שלך, ופחות להתבייש מזה, אז זה פחות יהיה. ככל שתתבייש מזה, את יותר לחוץ מזה, יותר לחוץ מזה, אז יותר מגיע. אז זה הכיוון שהייתי אמליץ לך, זו המגמה שכדאי ללכת עליה ידעתי.
הבנתי.
בסדר?
הרב גם עושה פתיחה לפי התאריך
לידה? לא, אני לא יודע איך עושים דברים כאלה.
הרב, אם לאחרונה עבדתי במקום עבודה 7 שנים והייתי נהג אוטובוס בדן ו... היו לי ימים טובים וגם היו לי גם רעים, ולאחרונה קיבלתי החלטה שכבר אני לא מעוניין כרגע לעסוק במקצוע הזה.
כן.
איך אני יכול להיות שלם עם ההחלטה הזו?
איך אתה יכול להיות שלם עם ההחלטה לעסוק במקצוע הזה? תראה, עסקת בזה כבר די הרבה שנים. לכן, ככל שאתה תמצא לעצמך, אל תחפש עכשיו להיות שלם עם זה, אלא תאמר לעצמך, אני עכשיו בחודש הקרוב מחפש משהו אחר, עיסוק אחר, ככל שאתה תתעסק בעיסוקים האחרים, אז החוויות החדשות, הם ישכיחו ממך את הזיכרון מהמקום שבו היית, ואת השאלה, כן עשיתי נכון או לא עשיתי נכון וכדומה.
נכון.
בסדר?
תודה רבה הרב.
בבקשה, כל טוב, כל טוב להתראות.
לילה טוב.
לילה טוב. שלום. שלום, ערב טוב.
טוב.
ערב
טוב. תודה רבה על התוכנית.
ברוך תהיה.
רציתי לשאול, האם יש
קליטה על... רגע, 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 רגע. לא, לא הייתה קליטה, אז לא שמענו. אפשר עוד פעם, בבקשה?
לא. האם יש כזה דבר, השגחה פרטית על אומות העולם?
האם יש השגחה פרטית על אומות העולם? בוא נגדיר קודם כל, כן. מה זה השגחה פרטית, מה זה השגחה?
למה? אני לא שואל, אם נגיד יש בסין חולים בקורונה, האם יש, הקדוש ברוך הוא מחליט עליו שהוא יחלה, הוא לא יחלה?
כן. עד שאני אתן תשובה. השגחה כללית והשגחה פרטית זה לא כמו שאנשים טועים לחשוב, שמדובר על השגחה כללית שהקדוש ברוך הוא משגיח על המין, באופן כללי, בני האדם, ואצל היהודי הוא משגיח על כל אחד ואחד, גם בכתבי החסידות, גם בכתבי הגאון מווילנה, בכל הכתבים כולם, יש מאמר ארוך בזה, בשפתי חיים, כולם מסבירים את אותו עיקרון. השגחה פרטית והשגחה כללית, אין הכוונה בהשגחה כללית שהקדוש ברוך הוא לא בדיוק יודע איזה אחד מאומות העולם יקבל את המחלה. הרי הוא משפטך תאום רבה, ואז אומרת הגמרא שאפילו איזה דג תיקח הציפור כשהיא צדה מהים, גם זה משפטך תאום רבה, גם זה הכל משמיים, אין משהו שהוא לא משמיים. אז אם כן, מה יש לנו בהשגחה כללית והשגחה פרטית? הסבר הוא כך, ההשגחה כללית זו התנהלות של הקדוש ברוך הוא עם בני האדם לפי חוקי הטבע. השגחה פרטית זו התנהגות של הקדוש ברוך הוא עם בני אדם בדרך נס. אם כן, גם אצל יהודים יכולת השגחה כללית, כאשר הם לא מתנהלים לפי חוקי התורה והמצוות, או מתנהלים אבל בצורה מינימלית, אז הם לא ראויים להשגחה פרטית. ככל שיש השגחה פרטית יותר, הכוונה השגחה ניסית יותר. ככל שיש השגחה כללית יותר, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא יודע את הפרטים. הרי הוא לא צריך לדעת את הפרטים, כי הוא נמצא בכל הפרטים, כי כבודו מלא עולם, ואין מקום שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא. זה אין הפתעות, אין הפתעות לקדוש ברוך הוא. אין מידע, לא ידוע לו. כל ידוע לו. השגחה כללית והשגחה פרטית זה לא תלוי בידיעת הקדוש ברוך הוא, אלא בהנהגת הקדוש ברוך הוא. השגחה כללית זו היא הנהגה של הקדוש ברוך הוא בדרכי הטבע, וכך זה עם אומות העולם וכל בעלי החיים דומי המצומי החי. ועם היהודים ישנה אפשרות שעם ישראל מעל המזל, ואיתם זה השגחה פרטית, זו היא השגחה שהיא לא פעם מעל חוקי הטבע, אם בצורה גלויה, כמו עם ישראל במדבר, ילך נא השם בקרבנו, ושם ניסים, מן, באר, סלה וכולי, או יש השגחה פרטית שהיא גם באסתר פנים, כמו בתקופת אסתר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. אבל בין כך ובין כך, ההשגחה הפרטית והכללית היא כמה זה קרוב להנהגת הטבע, זה השגחה כללית, הנהגה ניסית זה השגחה פרטית. בסדר?
יש משהו בזה, יש רק משהו בזה שקדוש ברוך הוא,
הלו? כן.
יש משהו בזה שקדוש ברוך הוא מחליט דווקא הגוי הזה ולא הגוי הזה, יש בזה משהו?
כן. כן, יש החלטות ברורות ואין הפתעות, והכל מתוכנן ומסודר, ומשפטיך תאום רבה, אפילו איזה דג הוא זה שילקח, אומרת הגמרא, גם הדג הזה נקבע משמיים שדווקא יהיה הדג הזה, אז אין דבר שהוא לא מדויק. תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לאורי כהן, לשלום פולק, כל טוב, היו ברוכים.
Oh,